אנחנו רגילים לקרוא בספרי מוסר שצריך להגביל את רגש הכבוד העצמי. אנחנו יודעים, ודאי שזה אמיתי, קראנו בשבוע שעבר מה קורה כשאדם מחפש יותר מדי כבוד ומערער על סמכותו של משה רבנו וכו'. ודאי, כל זה ידוע. וכל מה שאנחנו נאמר היום לא בא להכחיש את הדברים האלה. אלא שאנחנו מבקשים, בעזרת השם, להאיר פן נוסף של הרגש הזה. פן חיובי. שהתחושה שאדם שומר על כבודו היא חשובה. לצורך כך אנחנו נקרא פסקה של הרב מהספר אין היה על מסכת ברכות בעמוד 134 פסקה כף דלת. זה סוגיה שלמה של תפילת חנה. אז ככה בשביל להבין מי נגד מי כאן, אז אנחנו בגדול נמצאים בתחילת ספר שמואל א', איש אחד מן הרמתיים צופים הוא שמואל קנה, יש לו שתי נשים, חנה ופנינה, פנינה היא ולדנית, יש לה ילדים, חנה עקרה, וחנה מתפללת. וחז"ל למדו כאן במסכת ברכות, הלכתא גברבתא, הרבה הלכות חשובות, ההלכות המרכזיות שאנחנו נוהגים על פיהם בתפילה, הם המקור שלהם, זה מה שכתוב פה בשמואל א', פרק א' על תפילת חנה. המפגש הזה בין חנה לבין עלי הכהן, הכהן של אותו זמן, חילופי הדברים יש להם שני רבדים. יש את הרובד של התורה שבכתב שכתוב כאן, וזה רובד אחד. וחז"ל חושפים לנו במסכת ברכות רובד נוסף, שפותח לנו צוהר בעצם למפגש של שתי תקופות בעצם בעם ישראל. אלי מייצר את התקופה של בעצם סוף תקופת השופטים עם כל ה... איך נגיד, כל הבלגן שהיה שם, עם כל המצב הרוחני הירוד שהיה שם, חוסר הסדר וישר בעיניו יעשה. חנה, אמא של שמואל, שעתיד להמליך את שאול ודוד, היא כבר ההתחלה של עידן חדש בעם ישראל, עידן המלכות. טוב, ויש כאן חילופי דברים שכמובן יש להם חשוב במישור הלאומי וגם במישור האישי. אנחנו נקרא את הפסוקים הרלוונטיים כאן לנושא שלנו. מישהו מוכן לסגור את הדלת? תודה. כתוב ככה, בשמואל א' פרק א', וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ויחשביה אלי לשיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין, הסירי את ינך מעלייך. אלי רואה את חנה מתפללת, ושפתיה נאות וקולה לא נשמע, כמו שאנחנו מתפללים היום, הוא חושב שהיא שיקורה, הוא טועה בה, הוא חושב שהיא שיקורה. מה התגובה של חנה? ותען חנה ואתה אומר, לא אדוני, אישה כשת רוח אנוכי ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני. אל תיתן את המתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. היא מעמידה אותו על טעותו בצורה מפורשת ולא קצרה אפילו. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן לך שלתך אשר שאלת מאמו. כן, כתוב כאן שלתך בלי א', לפי הפשט זה שלתך, בקשתך. חז"ל דרשו שלתך שיליה, כלומר הריון וכו'. חנה עושה משהו שהוא טהור וישר ונכון, היא מתפללת. בין הדברים שלומדים כאן שאסור להתפלל שיקור. אלי חושב שהיא מתפללת שיקורה. חנה היא צדקת. היא נביאה. אחת משבע נביאות שקמו להם לישראל. היא עסוקה עכשיו במה שהוא חושב עליה. כאילו, מה אכפת לה? העניין שלה עכשיו זה שיחשבו או שידעו שהיא צדיקה ולמצוא חן בין האחרים ושיגידו אולי ככה ויגידו אולי אחרת. מה פתאום? היא בכלל לא שם. היא עומדת מול השם בתפילה ובכלל בכל החיים. לא מול בני אדם, היא לא עסוקה בלעשות רושים על אנשים. היא עומדת מול השם. אז למה היא כל כך תורחת להעמיד אותו על טעותו? חז"ל לומדים ככה. אני קורא פה בספר, למעלה, בעמוד הקודם, למעלה, ואומר אליה אלי, על מתי תשתקרין וגומר, אמר רבי אלעזר, מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו. אתה רואה את זולתך מזייף, אל תגיד מה אכפת לי, תתייחס אליו, תוכיח אותו, כמובן צריך לדעת איך להוכיח וכו', זה תורה בפני עצמה, אבל שיהיה אכפת לך ותנסה לעזור לו. לומדים את זה עם זה שאלי בא והוכיח אותה. ותען חנה ותומר, לא אדוני. אמר אולה ויתם רבי יוסף ברבי חנינה, מה זה לא אדוני? מה היא אמרה לו בעצם לא אדוני? אמרה לה, לא אדון אתה בדבר זה, ולא רוח הקודש שורה עליך, שאתה חושדני בדבר הזה. אם אתה חושד בי, שאני מתפלט שיקורה, אתה לא אדון. אתה יכול להיות כהן גדול, אדון אתה לא, ורוח הקודש אין לך. איקה דאמרה, יש אומרים, הכי אמרה לה, לא אדון אתה, לא איקה שכינה, ורוח הקודש גבך, אין לך רוח הקודש, שדנתני לקו חובה ולא דנתני לקו זכות. מי לא ידעת? האם לא ידעת שדאישה קשת רוח אנוכי? איך אתה לא קולט אותי? איך אתה לא רואה אותי? מה זה הראייה החיצונית הזאת, וישר השפיטה? רוח הקודש אמור להיות לך, אתה כהן גדול. ממשיכה ואומרת, ויין ושחר לא שתיתי. היא מדגישה, לא, אני לא שיקורה. ויין ושחר לא שתיתי. מעמידה אותו על טעותו. אמר רבי אלעזר, וזה הכותרת שלנו, מכאן לנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו. באים ומאשימים אותך, חושדים בך, בדבר עוולה, בדבר עבירה, בדבר פחיתות, במשהו לא טהור, משהו לא טוב. אתה צריך לשתוק, אתה צריך להודיע, לא, אני נקי מהדבר הזה. אני נקי מהדבר הזה. זה לא נכון, החשד הזה אינו נכון. עד כאן. אומר רש"י שצריך להודיעו, מי צריך להודיע למי? הנחשד צריך, לא רק רשאי, צריך לנקות עצמו מן החשד ולהודיעו, אנחנו אומרים, לידע את חושדו, את האדם שחושד בו, שאין בו אותו דבר מגונה. אנחנו צריכים להבין למה זה כל כך חשוב. מה אכפת? אפשר לחשוב, ענווה, כן? ענווה. חושדים בי שאני גנבתי או משהו כזה, אז עוד יותר יעשה אותי שפל רוח וכו' וכו' וכו'. לא. תרוויח ענווה בצורה אחרת ושפלות רוח בצורה אחרת. אל תשאיר מצב שבו חושדים אותך במשהו שאין בך.
מה ההבדל בין מה שהיה מעולה
ואתה יכול להיות
אתה לא קיבלת
חושב שבפעם השנייה יש את ההדגשה של קו זכות ולא קו חובה. זאת אומרת, הראשון זה יותר הדגשה על רוח הקודש.
כמה אמר לך? אתה לא קיבלת רוח הקודש.
שאתה חושדני. אין לך רוח הקודש שאתה חושד בי.
מה, יש ברור?
שאלה. בפעם השנייה יש יותר הדגש על שצריך אדם קדוש, כמו הכהן הגדול, צריך גם רוח הקודש וגם...
בעצם,
יכול להיות.
יכול
להיות. יכול להיות.
אתה לא ראית שאני מתפללת, אין לך רוח, הכל זה אותו דבר.
אז יכול להיות שני דברים. א', איך אתה חושד אותי בדבר, איך אתה לא קולט אותי, איך אתה לא רואה מי אני באמת, וב', גם אם אתה לא רואה, וזה סתום לך ולא מפורש, אתה דולק כף זכות. יכול להיות שאולי ככה אפשר לתרץ. אמר רבי אלעזר, מכאן לחושדים אותו בדבר ואין בו שצריך להודיעו. אומר הרב כך, מפני שרגש הכבוד הוא מיסודי עולם המוסרי. רגש הכבוד הוא מיסודי העולם המוסרי. שהרי הרבה בני אדם נמנעים מעשות דברים מגונים מפני רגש הכבוד, שלא התבזו בעיני זולתם. זה מציאות. ודאי שהמצב האידיאלי הוא שאנשים יעשו את הטוב רק בגלל שהוא טוב, וימנעו מהמגונה רק בגלל שהוא מגונה, ולא אכפת להם אם בני אדם רואים אותם או לא רואים אותם. הקדוש ברוך הוא רואה. נכון, הסיפור המפורסם, החפץ חיים, הפרדס שם, נכון? נכון, מה לא? העגלון, הוא לא ידע שזה החפץ חיים שם בעגלה. עברו ליד פרדס, אמרו, תשגיח עם מישהו, אם מישהו בא, אני יכול ככה לקטוף כמה, אני יודע מה, תפוזים, אני יודע מה יש שם, באירופה יש תפוזים, בפולין, לא יודע, מה שהיה שם. אז חיכה שהוא ייכנס, רואים אותך, רואים אותך, רואים אותנו, רואים אותנו. אז הוא ישר, אז זה זרק את הכל וחזר לעגלה וטס משם. אף אחד לא נמצא פה, רואים אותנו, נו, מהשמיים לא רואים אותנו. אז ודאי שאדם צריך לחיות בהכרה הזאת, שמהשמיים רואים אותו. ומה זה, מה, איזה משקל יש לעיניים של בשר ודם לעומת עיניים של הקדוש ברוך הוא? ודאי שזה זניח, זה לא... ומורה שמיים צריך להיות לעין ארוך, הרבה 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 יותר מה שמורה בשר ודם. זה המצב האידיאלי. מהי המציאות? המציאות היא שאנחנו, אכפת לנו מהעיניים של בשר ודם. ואנחנו מתנהגים בהתאם לסביבה שלנו. וכל אדם, באופן טבעי ונורמלי, רוצה למצוא חן בעיני הסביבה שלו. ואדם רוצה שיחשבו עליו דברים טובים. מה זה דברים טובים? או דברים טובים לפי האדם עצמו, בקריטריונים, בפרמטרים שלו, או דברים טובים בפרמטרים של הסביבה שבה הוא נמצא. זה אחד הסיבות שצריך לבחור טוב טוב את הסביבה, ולבחור בסביבה של צדיקים. כי הפרמטרים שלהם, של טוב ורע, הם הפרמטרים הנכונים. כן? והקודים של חבורת פשע, נגיד, או מה, לא יודע מה, שמה זה טוב ומה רע, זה משהו מעוות לגמרי, ואם הוא רוצה למצוא חן ביניהם, הוא יגיע לעברי פי פחת. אבל אם אדם נמצא בסביבה של אנשים טובים, הוא רוצה למצוא חן בעיניהם, להתקבל אצלם, לגרום לכך שיחשבו עליו דברים טובים. והדבר הזה, שהוא אמנם לא אידיאלי, הוא שומר עליו, הוא שומר עליו מלעשות דברים לא טובים. זו שמירה גדולה וחשובה. ואוי ואבוי אם זה לא היה. אי אפשר לוותר על זה בעולם שבו אנו נמצאים היום, בסטטוס המוסרי של העולם היום, אי אפשר לוותר על רגש הבושה החברתית של האדם, על חרדת הכבוד של האדם שהוא לא רוצה להתבזות בעיני החברה. זו פסיכולוגיה שלמה של התנהגות חברתית. ישנה פסיכולוגיה, כלומר הסברים על התנהגות האדם כפרט. כשהוא מבודד מהחברה, הוא מתנהג בצורה מסוימת. אדם בתוך קונטקסט של חברה, אדם בתוך מרקם חברתי, מתנהג אחרת. זו תורת התנהגות שונה. זו פסיכולוגיה חברתית. אדם בתוך חברה מתנהג אחרת. כך, כן, מורה, יש ילד בכיתה, שעושה לו את המוות, משגע אותו, זה וזה וזה וזה. בהפסקה הוא תופס אותו, וואי, איזה ילד חמוד, איך יש עם מי לדבר? מה קרה? פשוט מאוד, פה זה ליד החבר'ה, פה זה ארבע עיניים. זה חזק מאוד אצל מתבגרים, וזה קיים באופן מוחש, אי אפשר להכחיש את זה, אצל כל אדם, מלבד צדיקים עליונים, כמו חנה וכמו אנשים, שלא רואים אף אחד בעיניים, רק את השם. אבל מי שלא במדרגה הזו של הצדיקים העליונים האלה, זקוק לרגש הכבוד החברתי הזה ולחרדה שלו לא להתבזות בעיני החברה. ולכן חנה היא ודאי לא הייתה זקוקה למוסרות האלה. היא בפני עצמה לא הייתה זקוקה לסייגים ולגדרים האלה שישמרו עליה מפחיתות מוסרית. היא אדם עליון, נעלה, צדיקה גדולה, נביאה. אז מה? מה אכפת לך? לא, אכפת לי. כי היא דואגת לא רק למה שקורה לה. היא יודעת שרגש הכבוד לפני הזולת הוא חשוב בחברה. והוא צריך להתקיים בחברה. היא יודעת שלא כולם נמצאים בספירה הרוחנית שלה. והיא מרגישה אחריות גם לגבי המעמד, גם לגבי המוניטין של הכבוד החברתי של אנשים אחרים. היא לא תפגע בערך הזה של רגש הכבוד העצמי של האדם, כי היא אמנם לא זקוקה לזה, אבל האחרים כן. אני מעז לומר, אולי אפילו כל השאר כן, אבל באופן פשוט רוב בני האדם זקוקים לזה. אז היא מתוך אחריות כללית, גם היא בעצמה שומרת על הערך של הכבוד האישי הזה. מפני שרגש הכבוד הוא מיסודי עולם המוסרי, שהרי הרבה בני אדם נמנעים מעשות דברים מגונים מפני רגש הכבוד, שלא יתבזו בעיני זולתם, וטוב שכך, וברוך השם שכך, וזה אחד הדברים שמבדילים מאדם לבין בעלי חיים, שבעלי חיים אין להם את הדבר הזה. פשוט אין להם את הדבר הזה. זאת אומרת, אם יש מתעורר בהם איזשהו כוח יצרי, איזשהו כוח טבעי באותו רגע, הם לא מסתכלים על מי רואה אותם, מי לא רואה אותם. לא משנה להם בכלל. ורגש הכבוד הזה שקיים אצל בני אדם, הוא אחד הדברים שמונעים מהאדם להתנהג כמו חיה. מה לעשות? זה לא אידיאלי, אבל זו מציאות. לא להתבזות בעיני הזולת. על כן, אפילו האיש השלם, שאין צריך לסייע כזה לשלמותו, כי הוא נמצא במקום אחר, ראוי שישתתף בתיקון הכלל, ויראה מצידו שהוא מחזיק במסורת רגש הכבוד. בחובות הלבבות, הוא מזכיר את זה, הוא קורא לזה מידת ההשתוות. זאת אומרת, זה אדם שבאמת הוא לא מושפע כהוא זה ממה שחושבים עליו, ממה שאומרים עליו, ממה שאומרים לו. הוא לא מקבל כוח משבח ומחמאה, והוא לא מקבל חלישות הדעת מביזיונות. קוראים לזה מידת ההשתוות, זה שווה לו. שבח וגנאי שווה לו. כמובן, אם אתה תהיה מחמאה הוא אומר תודה רבה, אבל זה לא מזיז לו, זה לא עושה לו. לא מזה הוא נחלש, ולא מזה הוא מתחזק. הערוץ שממנו הוא יונק חיים, זה ישיר, הקדוש ברוך הוא, איך אני עומד מול השם, ובאיזה מידה אני ממלא תפקידי מול השם. ומה שבני אדם עושים לי, ואומרים לי, וחושבים עליי, ומתנהגים כלפיי, זה שווה לי. אין הבדל בין התנהגות כזאת, התנהגות אחרת. מידת ההשתוות, מדרגה העליונה. חנה ודאי הייתה שם. אבל היא עמדה על כך לומר לאלי שהוא טעה, בגלל שהיא יודעת כמה לבני אדם רגילים כמונו, הרגש הכבוד הזה הוא חשוב וחיוני והכרחי. מסביר הרב, ממשיך הרב כאן להסביר את המחשבה של חנה. על כן, לאותו אדם שלם, מעולה, תחשב לו כמטרה. הוא שם לעצמו מטרה. זה חשוב לו. להודיע את ניקיונו מהחשד, להודיע את ניקיונו מהחשד, כדי להציל כבוד נפשו. לא כי הוא זקוק לכבוד, אלא כי אנשים אחרים זקוקים לזה. החברה בכללה זקוקה לזה. וצריך לשמור את הדבר הזה. כי הוא מחזיק את העולם המוסרי החברתי. ושכרו בזה, שבזה הוא מחזק את רגש הכבוד במציאות, הוא מועיל להשיב רבים מאבון. הוא מציל הרבה אנשים בזה. בזה שהוא דואג לזה שלא יחשדו בו. ואל יאמר האדם המעולה, הגבוה, אנוכי, הנני פורש מכל דבר שאינו הגון, מוטיבציות עליונות, לשם שמיים, תיאורות, מפני כוח מוסרי יותר שלם, כמו אהבת השם יתברך, וחיבת דרכיו העליונים, שהם דרכי הטוב והישר. אני עושה את הטוב כי זה טוב, אני עושה את האמת כי היא אמת, ואני נמנע מהרע כי זה רע. ואל יאמר, כן, זהו, ולא אכפת לי. כי כל אדם, כל הכבוד שאתה ככה, ויש לך חובה. דווקא כי אתה אדם כזה מעולה, יש לך אחריות חברתית. אתה לא יכול לדאוג ולחשוב רק על העולם המוסרי האישי שלך. כי כל אדם חובתו לדאוג לחזק את הכוחות המוסריים הכלליים שמועילים לכלל האנשים. גם לאותם אנשים הפחותים ממעלתו. הוא צריך לדעת שהוא ברוך השם צדיק, הוא צריך גם לדעת שלא כולם כאלה צדיקים. לדאוג להם. לדאוג שהם לא ייפלו. לשמור על הדברים ששומרים עליהם. וזהו רבותא. שימו לב, הדרפו מדייק בדברי חז"ל שאומרים שאין בו. מה זה שאין בו? לא רק שהוא לא עשה את זה. חשדו בי בגזל, והיום לא גזלתי דף במקרה. היום לא לקחתי משהו בלי רשות. לא! זה לא, זה רחוק ממני כרחוק מזרח ומערב. אני לא מסוגל לגזול. אין בי התחלה של הדבר הזה. עד כדי כך האדם רחוק מהחטא. אפילו אחי, כן? כן. וזהו רבותא, שאפילו איש המעלה, שהדבר שחושדים אותו, אין בו. הלשון של אין בו. לא אמר לא עשאו, בלשון של רבי אלעזר. לא עשאו. כלומר, שיש במשמע... שהוא הכל פעמים בדרגה כזאת נמוכה, שהוא ראוי לעשות דבר שאינו הגון, אבל הוא לא עשה לאותו מעשה. הוא לא עשה את זה. זה מדרגה יותר נמוכה. לא. אנחנו מדברים כן, על אותו אדם כזה שהוא חושבים הוא בדבר מסוים והוא לא עשה אותו מעשה, אבל כוח המוסר של איש כזה יוכל להצטרך גם הוא לסעק של רגש הכבוד. אדם כזה שאומנם את המעשה הזה עכשיו ספציפית הוא לא עשה, אבל הוא עלול לעשות דבר כזה, אדם כזה בעצמו זקוק לרגש הכבוד. הוא זקוק. אז פה זה דרגה יותר נמוכה משל חנה. אז פה זה לא שהוא חושב על אחרים, הוא חושב גם על עצמו. הוא יודע שהוא שומר על רגש הכבוד כי זה יציל אותו בהמשך מחר מעבירות. אז פה אמנם טעו בו וחשדו בו בדבר שהוא לא עשה, כן? אז לא אגיד, מה אכפת לי? שיחשבו עליי מה שרוצים. לא, 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 תדע לך. מהרבה נפילות אתה ניצל ונמנע בגלל שאכפת לך מה אומרים עליך אנשים אחרים. טוב שאכפת לך מה אומרים עליך אנשים אחרים. מורה בשר ודם. אז כן, לך ותאמין אותו על טעותו, בשבילך. היום לא חטאת, כדי שמחר לא תחטא. בסדר. אבל פה זה מדרגה יותר גבוהה. פה זה אדם שהוא אפילו לא עלול על החטא הזה. לא אתמול, לא היום ולא מחר. זה בכלל לא במגרש שלו. זה לא בעולם המושג. אין אבא מינה. לא שהוא לא עשהו. שאין בו. אין בו הכנה לדבר הזה. אין התחלה לדבר הזה בכלל. גם הוא צריך להודיע שהוא לא עשה בשביל אחרים. אבל זה, אותו אדם, כמו חנה, שהוא שלם כל כך, עד כדי כך שאין בו. כלומר, שאין בו שום הכנה לדבר שאינו הגון. הוא צדיק. ואיש שלם כזה אינו צריך לסייג של רגש הכבוד אצל זולתו. הוא לא צריך באמת, לא אכפת לו. אם נותנים לו כבוד, לא נותנים לו כבוד. זה לא שוקל לעשות כלום בגלל ההשתוות. הוא לא צריך את זה בכלל. הוא לא זקוק לגדרים האלה. אף על פי כן. גם אם אתה נמצא ברמה כזאת עליונה, יש לך אחריות. וצריך להודיעו כדי לחזק את רגש הכבוד בשביל תיקון העולם של רובה דה רובה דה אנשים שצריכים לכך, וזה שומר עליהם וזה עוזר להם וזה מציל אותם. כן. צריך להוריד דיו.
סוגריים, מה?
סוגריים זה כל מיני גרסאות.
לא, אבל למטה זה כתוב, אמר ולאזן מכם לחוטים אותו לדבר, ואין פה שצריך להוריד דיו.
כן.
צריך להוריד דיו או לא?
צריך להוריד דיו. זה לפי הסוגריים, אנחנו גורסים את הסוגריים המרובעים, בדרך כלל.
לא, אבל למטה זה כתוב, אין צריך להוריד דיו. לא, השאלה זה ככה, אם יש טעות שחשבנו בקשרים, כן? אם אחד רואה ששני פותח כספומט, מכשיר, ולוקח את הכסף, הוא חושב בקשרים. הוא לא יודע מה הוא עושה, אבל הוא רואה את המציאות. הוא עשה טעות למשל. איך הוא יעשה בתשובה שהשני לא מודיע לו? שהוא לא עושה.
אתה שואל, אם ראיתי...
לא מצד כבוד עצמו. אני אומר, אפילו מצד הלכה, אני צריך להודיע לשני, והוא התחלט מה שעשה. הוא עשה טעות.
אני רוצה לוודא שהבנתי אותך. זאת אומרת, אם אני ראיתי מישהו שנראה כאילו הוא עושה דבר פשע, איך אני אתן לו הזדמנות להודיע לי שאני טועה בו? אז זה מה שנאמר מקודם, נכון? שמכאן, בעמוד הקודם אצלנו, בשורה השנייה, מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הגון, שצריך להוכיחו. צריך להוכיחו. תגיד, נו, מה אכפת לי שיהיה צדיק שיהיה רשע, אלא... מה זה? אתה... מה, אתה אגבה, אתה עושה תקופות צדקה, כן? או משהו בשביל לברר את העניין? כן.
לא, בסדר, אני אומר, התשובה של השני, כן. צריך להודיעו,
נכון, וזה...
הוא לא עושה נכון, דבר לא הגון.
נכון, ובכך שאתה מודיע, אתה מתקרב אליו ויוצר דיאלוג, אתה יוצר גשר, של הגשר הזה, הוא גם יכול לבוא ולהגיד לך, תראה, הנה, אני קשר, אני לא עשיתי שום דבר. יש לנו זמן? בטח. אז בואו נקרא את הפסקה, פסקה כבב, וזה קשור למה שאמרת. ותראו עכשיו את התגובה של אלי אחר כך, ומה לומדים מזה, מאוד מעניין. אז אחרי ש... שחנה העמידה אותו על טעותו, היא עשתה את זה בצורה מאוד נחרצת, לא פשוטה, זה אין לך רוח הקודש, איך אתה רושל בדבר כזה? ברוך אתה אדוני אליהם, איך אדם שהכל ימי ברוך? אלי עושה שני דברים. ויען אלי, ויאמר, לכי לשלום, זה החלק הראשון של דבריו. אמר רבי אלעזר, מה לומדים מכאן? מכאן לחושד בחברו בדבר שאין בו, שצריך לפייסו. הוא אמר לך, אדוני, כן, אני הקופות צדקה, אני מרוקן, כי אני אוסף מהישיבה. טוב, שלום. לא, לא, לא. אדוני, אתה פה, יש לך חובה עכשיו לפייס אותו. תכף נראה. ולא עוד... אלא שצריך לברכו, שנאמר, המשך דברי אלי, ולא ישראל ייתן לך שלתך. חשדת באדם, בהתברר שהחשד היה חשד שווא, אתה פגעת בו בשני אופנים. ולכן אתה צריך לעשות שני תיקונים. בואו נקרא. החושד את חברו בירידת, אנחנו בפסקה כבב, החושד את חברו בירידת מעלה ממה שהוא, כן? הוא לא גנב וחשבתי שהוא גנב, הוא לא שיקר וחשבתי שהוא שקרן וכו'. יש בזה שני הזקות, תראו איזו השפעה יש לאנשים אחד על השני. איזו השפעה יש לדיבורים, איזו השפעה יש למחשבות. האם אני דן לכף זכות או לא? האחד, צערו של הנעליו על אלבונו. איך אמרת? אני עובד בברינקס, אני מרוקן את הכספומט, אני עובד עמל לפרנסתי. בא מישהו רואה שאני שודד בנקים. כן? אז הצער, למה הוא חשב, איך הוא חשב עליי דבר כזה? איך הוא חשב עליי דבר כזה? יש פה צער, יש פה שריטה כזאת בנפש, תחושה לא טובה. אלבון, האחד, צערו של הנעלב על אלבונו, שאפילו במחילת הנעלב, מצד טוהר נפשו, ראוי העולב שיפייסו. אפילו אם אני כזה טהור לב, אני כזה מתוק וצדיק וחמוד, שאני ישר מחלתי לו. הוא לא דן אותי לקף זכות, אני דן אותי לקף זכות. ואני אומר, כן, נו, בסדר, נו. באדם רואה מישהו פותח כספומט, אז הוא חשב שאני שודד, נו, אי אפשר להאשים אותו, כן? אני מוחל לו. אפילו אחי, החושד צריך לפייס. אל תסמוך על זה, הוא צדיק, הוא סולח לי. הוא מחל, לא. לא. אל תסמוך על זה, ואל תשאיר את זה ככה. תפייס אותו. מה זה לפייס? אני יודע. להתנצל, אני יודע, להראות חביבות, להתקרב. נוצר פה איזשהו שבר, נוצר פה איזשהו ריחוק ביניכם, זה בלתי נמנע. תדביק. תדביק חזרה. תתקן את המעוות ברמה של, 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 של הצער. צערת אותו, תפייס אותו. זה אחד. זה אחד. אבל זה לא הכל. הנזק שנגרם על ידי החשד, חשד השווא, הוא יותר עמוק. והשני, ההיזק השני הוא, עכשיו הוא אומר פה הקדמה. צריך לדעת שעל ידי הידיעה של חשיבות הנפש בעיני הזולת, יתרומם האדם לעשות מעשים יותר טובים. הרב נותן לנו למד אותו עוד פרק בפסיכולוגיה חברתית. חלק חשוב מהמוטיבציה, מהרצון, מהמניע של האדם לתקן את דרכיו, לשפר את מעשיו, הוא המודעות לכך שיש לו, שחושבים עליו דברים טובים. למעמד החברתי, לתדמית החברתית, זו המילה, לתדמית החברתית החיובית שלו. לזה שהוא סבור שחושבים שהוא צדיק, או יודעים שהוא צדיק, או שיש לו מעמד מוסרי חברתי גבוה, שמחזיקים ממנו אדם טוב. נסביר ככה. אם חושבים, מצד השלילה, אם אני יודע שבסביבה שבה אני נמצא, אני מזולזל, אני מגונה, אין לי מה להפסיד. אין לי מה להפסיד. ולהתנהג בצורה מגונה ופחותה ולא טובה. אבל אם אני חושב שאני נחשב בעיני הסביבה שלי כאדם מכובד, כאדם ישר וטוב, אני לא רוצה לקלקל את זה. ואני מתנהג בהתאם, כדי לאשר את ההתנהגות הזאת וכדי לחזק אותה. אני מתאים את עצמי למה שאני חושב שחושבים עליי. זה מסובך. אמרנו, זה לא אידיאלי, אוקיי? אבל זה אמיתי. אצל אנשים נורמליים, זה ישנו. זה ישנו. ההשפעה של הדימוי החברתי היא גדולה. ולא יעזור להתעלם מזה. צריך להשתמש בזה, צריך להכיר את זה, ולכבד את זה, ולשמר את זה. גם בעיני עצמו, אגב, נכון? אל תירשע בעיני עצמך. עם כל הכבוד לחשבון הנפש ולכל. תיזהר, אל תעשה מעצמך רשע. כי אם אדם, הדימוי העצמי שלו, בעיני עצמו, עכשיו אנחנו מדברים, הוא שהוא רשע, הוא שהוא פחות. אדם פחות מתנהג בצורה פחותה וירודה. כל החיים מתנהג לפי מה שהוא. אז מה, למה שהוא לא יעשה דברים מגונים? לכן, תשמור על הדימוי העצמי הגבוה שלך, באופן אמיתי, ריאלי, לא פנטזיות, אלא באמת, באופן ריאלי. אני לא צדיק הדור, בסדר, אבל אני גם לא הרשע הכי גדול. אני גם לא רשע. יש בי דברים טובים, יש דברים מכובדים, יש בי דברים יפים וטהורים, והתנהגות כזאת, זה לא מתאים לי. זה לא אני הדבר הזה, כי אני מעל זה. גם במרקם החברתי. אדם שאני לא אומר יודע, כי מה אדם יודע לגבי מה חושבים עליו, אלא אדם שסבור, שחושב, שקולט, שמונח לו בתודעה, שהוא נחשב בחברה שבה הוא נמצא כבעל סטטוס מוסרי גבוה, שומר על זה, והוא מתנהג בהתאם כדי לשמור על זה. ובכך שאתה חשדת אותו בדבר שאין בו, אתה שברת את זה, אתה פגמת בזה. והוא עכשיו הוא חושב, זה מה שחושבים עליי. אז הוא איבד עכשיו משמרת יקרה להתנהגות טובה. משהו חשוב מאוד עבד כאן. מבינים? משהו חשוב עבד כאן, משהו שניווט אותו להתנהגות עליונה וטובה יותר, ועכשיו זה נפגם וצריך לתקן את זה. הנה. הדבר השני, הבית הוא, שעל ידי הידיעה של חשיבות הנפש בעיני הזולת, כן? איך אני מחזיק שהם מחזיקים ממני? כן? יתרומם האדם הרגיל, הנורמלי, לעשות מעשים יותר טובים. ככה זה. ובייחוד בדברים הנוגעים לפעול על זולתו להיטיב, אם אני כזה מכובד בחברה, אז אני נותן את דעתי גם להשפיע טוב על החברה. יש לי תפקיד בחברה שבה אני נמצא. הרבי גם תמיד אומר לכל האנשים, אנשים שבאים מפה, משפחות שהם לא דתיות, ואדם חוזר אחרי חודש פה, שם כיפה, מניח תפילין, מתפלל קצת. תדע לך, אתה הולך לשכונה שלך, אתה הולך למשפחה שלך, אתה בשבילם הרב הראשי. כן? אתה יודע שאתה לא, אבל בשבילם אתה כן. יש לך כיפה על הראש, יש לך קצת זיפים בסנטר, יש לך תפקיד גדול שם, יש לך שם תפקיד, נושאים אליך עיניים, במובן מסוים. גם אם כלפי חוץ אפילו לא אגים לך, אבל מעריכים אותך ומכבדים אותך, ואתה לא רק שגריר של התורה וכו', אלא יש לך תפקיד, יש לך תפקיד כי מקשיבים לך ומסתכלים עליך ובוחנים אותך. ואדם שניגש ככה, כן, יוצא ככה עם התודעה הזאת לחופשה מהמכון, הוא מחזיק את עצמו. גם אם הוא לא מחזיק את עצמו לשם שמיים, הוא מחזיק את עצמו והוא הולך חדור בתחושת שליחות מהסיבה הזאת. בתכלס שורה האחרונה, הוא מתפקד והוא מתנהג בצורה יותר טובה. ואם בשבת בבוקר לא באו לקום לתפילה, כי אף אחד הבית לא קם לתפילה. ואם הוא לא יקום לתפילה, לא יקרה שום דבר. ואם הוא היה עכשיו לבד בבית, הוא לא יקם לתפילה. אבל הוא יודע שאם הוא יקום לתפילה, יגידו, נו, מה, אתה צחוק? מה, שבת, בית כנסת. אז הוא קם לתפילה כדי שלא, כי מה יגידו עליו. כך לשורה האחרונה, הוא קם לתפילה. הוא הולך לבית כנסת. לא לשם שמיים. בסדר. אבל הוא קם בבית כנסת. והוא נוטל ידיים, הוא מברך ברכת המזון. והרגל נעשה טבע. ואנחנו לא מלאכים, בואי ובואי מי שחושב שהוא מלאך לפני שהוא באמת כזה, ומי שזקוק לכל שלא לשם שמיים האלה, זקוק להם. ולעולם ילמד אדם שלא לשם שמיים, ויעשה שלא, לעולם, לעולם ילמד שלא לשם שמיים, בסוף זה לשם שמיים. איך מגיעים לשם שמיים? דרך לא לשם שמיים. זאת התחנה בדרך. זאת התחנה בדרך. זה שלב. איך רכי? אצל רוב בני האדם. ובייחוד בדברים הנוגעים לפעול את זולתו להיטיב, אני רוצה להשפיע על אחרים, שביותו מצייר שדבריו יהיו נשמעים. למה? כי הוא מכובד. ושהוא מכובד אצלו, אצל עצמו. הנה, אתם רואים, הדימוי העצמי. והדימוי החברתי, והוא מכובד אצל אחרים, איך זה ישפיע עליו? הוא יתרומם לעשות טוב ולהגדיל פעלים, אבל על ידי חשד במה שאין בו, ימעיט החושד להנחשד משלמותו. הוא פגע בשלמות המוסרית שלו, בביצורים המוסריים שלו. ועל זה אין תיקון בפיוס בעלמה, לא מספיק שתפייס אותו, סליחה שציירתי אותך, לא, זה לא מספיק, אתה צריך פה אתה פה שבר את הקיר, אתה צריך לבנות אותו מחדש. איך בונים את הקיר הזה? מברכים אותו. על כן צריך לברכו. מה עושה הברכה? היא ממלאת את החיסרון הזה. היא סותמת את הפרצה. הרי מה זה ברכה? ברכה זה להפוך מעט למרובה. נכון? ב', ר', כ', נכון? 2, 200, 20. נכון? ברכת המזון, שיהיה לחם לשולחן. ברכה, לעשות מהמעט הרבה. אז אם עכשיו המעטת מהדימוי העצמי שלו, אז עכשיו תברך אותו, כדי שזה יפרה וירבה ויושלם. צריך לברכו, שתחת, במקום החיסרון שקיבל ממנו, במקום החיסרון שנגרם לנחשד מהחושד, יקבל הנחשד תוספת ברכה. והברכה, מהי הברכה? הברכה היא כוללת בכל דבר שחסר שימלאו השם. החסרתי ממך, אז אני מברך אותך שזה יושלם. הברכה עושה את זה. כשאדם מתברך, הוא מתמלא. ונכללת גם כן בכל דרכיה בברכת אלי ואלוהי ישראל ייתן את שלטך. זה לא סתם, זה רק נימוסים והליכות. כאשר אדם מברך את חברו, הוא נותן לו כוח. הוא מוסיף לו. הוא נותן לו עוצמה. כן, שבכללה גם כן כל האמצעים מביאים לשלמות האמיתית של האדם. זאת אומרת, זה כמו תפילה קצת. כי מה אנחנו אומרים בתפילה? אנחנו אומרים, אדם רוצה, אדם מבקש פרנסה. פרנסה. למה עכשיו הוא לא גומר את החודש? כי עכשיו זה מה שהכי טוב בשבילו. עכשיו הכי טוב בשבילו להיות לחוץ, להיות בעובר, להיות בצער, לא לקנות את המשהו שהוא רוצה לקנות, כי הוא נמצא ברמה מוסרית כזאת. הוא לא מספיק זך כדי שהוא יוכל להיות עשיר וזה לא יפיל אותו. אז מה הוא מברר? מה הוא מתפלל? הוא אומר, ריבונו של עולם, זכני לפרנסה טובה. מה זה זכני? תעשה אותי כזה זך, כזה מעולה, כזה עם מידות מתוקנות, שהאושר לא יפיל אותי. שיהיה לי פרנסה טובה, מלאה, שהמינוס יהפוך לפלוס שם בפתק מהכספומט, ושנוכל לקנות מה שאני רוצה, ולא פה למשל לגאווה, או לגשמיות ודברים כאלה. כלומר, תזכה אותי שאני אהיה ראוי לטובות שאתה רוצה לתת לי עכשיו, ועכשיו אני לא ראוי לקבל אותם, אני לא מספיק זך לקבל אותם. אז זה מה שאדם עושה בתפילה עם עצמו, זה, הוא מסביר הרב, מה שאדם עושה גם בברכה, שאדם מברך את זולתו. לא בפירוש, אבל אני אומר לחבר שלי, השם מזכה אותך לזה וזה וזה. אני מברך אותו בעצם אני מברך אותו שהוא יעשה את העבודה שהוא צריך לעשות בעצם. זאת אומרת, שהוא ישתלם מידותית, מוסרית, באופן כזה שהוא יכין את הכלים, נגיד משהו שהוא יאפשר לקדוש ברוך הוא להשפיע עליו שפע ברכה. כן? וזה אדם עושה בברכה, שהוא מברך את חברו, הוא נותן לו כוח, הוא נותן לו אנרגיה לעשות באמת את העבודה הזאת. זה אני חושב רומז הרב שהוא אומר האמצעיים המביאים לשלמות האמיתית של האדם. נכון, הרי תפילה וגם ברכה זה לא מין מנגנון כזה, לוחצים הכפתורים כדי יצא משהו מהמכונה של הקולה, אלא יש פה איזושהי עבודה שאדם עושה על ידי התפילה. אדם על ידי התפילה עושה איזושהי עבודה שמאפשרת לו להיות ראוי לקבל ברכה, וכך בן אדם למקום, בתפילה, כך באדם לחברו, בברכה שאדם מברך את חברו. שהם מכשירים אותו להיות הגון וכדאי שמלא השם משלו. לסיכום, ראינו את החשיבות של הדבר הזה. אל תזלזל בעצמך. וזה כל כך, זה אחד מהדברים שאני פרשתי את זה, אני חושב, לא, בעצם זה לא נכון. רואים את זה גם בספרי המוסר הישנים, הקודמים, כן, גם בחז"ל, נכון, אל תירשע בעיני עצמך. אבל התודה הגדולה שלנו לרב קוק, איך הוא מביא את, גם את המידות שאנחנו רגילים להתייחס אליהם בצורה שלילית, כבוד, כן, הקנאה, והתאווה, והכבוד, מדינת העולם. הוא אומר, רק רגע, יש מקום לכבוד. יש מקום לעמידה מכובדת של האדם בפני עצמו ובעיני החברה, לקומה זקופה וישרה, לא גאוותנית, אבל לשמור על זה. לשמור על הכבוד שלך, ולדעת שיש לו חשוב בעיני עצמך ובעיני החברה.